Auto. המטרה של המטרה, שומע אותי לך? זה יעיל?
רמקו.
טוב. המטרה של השיעור היום היא לאפשר לבנות איזשהו מסד, איזשהו בסיס של הנתונים המרכזיים והידיעות המרכזיות בדיני טומאה וטהרה, כדי לאפשר לכם, א', כדי שתדעו. אבל מעבר לזה, אני הרבה פעמים ראיתי שהדברים האלה מאוד 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 חסרים, מאוד טבעי באמת. זה אמנם סדר שלם, אבל זה סדר שלא התעסקו בו בכלל. אבל בכל זאת נתקלים בו הרבה, וחשוב רק להכיר את המושג היסוד. הרמב״ם, יש לו הקדמה. הקדמה לסדר טהרות, אז הוא כותב שמה בהקדמה, וזאת ההקדמה, שים אותה טוב טוב על לבך ותחזור ותקרא ותשנה אותה, ממש תדע אותה טוב. זה בדיוק לא אותה נקודה שאי אפשר להבין דברים בלי שאתה רואה את המפה. אני רוצה להסביר לכם איפה כל אחד יושב. אתם יודעים איך נראה בית מדרש, אז אני אומר לכם, אוקיי, הרמפה של הרב עמיטל לצד שמאל, ליד המרפסת, כן? או במרכז, ליד המקום של הרב משה. אז כיוון שאתם רואים את התמונה, אז אתם יודעים למפות, וזה מאוד קל. אני מנסה להסביר לכם איפה מישהו יושב בישיבה שמעולם לא הייתם שם, אז יהיה מאוד מסובך. צריך להתחיל להסביר הכל מחדש. יותר מזה, אתם לא מצפים שבערך זמן של שיעור של מוצאי שבת, שלא יכול להיות ארוך, אל תדאגו, לא יהיה ארוך. מה זה אגב ארוך? מה הפרק זמן מקובל בדרך
כלל?
שעה. שעתיים, אוקיי. אל תדאגו. אשתי בבית, יש לי גם מחויבויות, אז אין לכם מה לירה ולפחות, אבל בפרק זמן של שעה אי אפשר כמובן לבוא ולצאת מפה עם תעודת יתמה או יתאר. אבל מקובל להגיד שיש שלוש מסכתות קשות בשס. אמרתי את זה כמה פעמים. סימנך אני, רובי נידה לבמות. והמסכתות האלה אומרים שהן קשות בגלל שהן מסובכות, יש המון פרטים. זאת אגב הסיבה שרובי לדעתי בעקבות הציורים של הדף היומי צריכה לצאת משם, אני חושב. היום ללמוד עירובין עם את מכירים את הציורים האלה? יש? אני לא חושב שזה, לדעתי זה לא קשה, זה לא מסובך. אבל זה באמת היה מאוד מסובך לפני זה. וגם נידה ויבמות יש המון המון חשבונות, אבל זה סוג אחד של מסכות קשות. יש סוג שני של מסכות קשות, וזה מסכות בתחומים שאנחנו לא מכירים את המושגי היסוד. וזה קודשים וטהרות. זה מסובך, לא כי יש שם דברים מורכבים, המון המון נתונים, ביבמות יש המון נתונים. האחות של האישה שאיתה הוא התחתן לפני שהוא ייבם את האחות השנייה של האמא, של הדודה, של הסבתא, של האחיינית. זה מסובך, צריך להבין מה קורה שם. גם דברים כאלה יש גם נידה, אבל בקודשי מתארות, הקושי שקיים מעבר לזה, זה הקושי שפשוט לא מכירים את המושג. מה זה מפגל בחצי מתיר? כן? אז לפחות יודעים מה זה חצי, זה גם יפה. אבל זה דורש המון חשיבה, וזה לא רק פסיכולוגי, זה אמיתי באמת. כשמושגים לא מספיק מוכרים, מרגישים פחות נטועים שם. אני יכול לספר לכם שאני למדתי בשיעור זין, שיעור וב, למדנו זבחים בזמן קיץ, אצל הרב ליכטנשטיין, אחרי זה למדנו בשיעור י"ב עוד פעם. ואני הייתי היחידי בחבורה שלמדה בשיעור י"ב שלמד גם בשיעור וב. ולא זכרתי מעט כלום ממה שלמדנו, אבל היה לי יתרון עצום על כולם, כי הייתי שם כבר, הכרתי קצת את המושגים. מה שאני רוצה להגיד זה שחשוב מאוד שיהיה לכם ידע בסיסי, גם עניין של קודשים, גם עניין של טהרות. אל תסתפקו רק בשיעור הזה, אבל כן תנסו, לפחות שיהיה לכם את הבסיס הזה, דף יומי עכשיו באמת נמצא בדיוק שם, ולא רק כדי שבאמת שתרגישו שאתם נמצאים לפחות על רגל אחת, אם לא שתי רגליים על הקרקע. אז אחרי ההקדמה הזאת אפשר להתחיל. אנחנו ניגע בחמש נקודות. נקודה ראשונה זה מעין הקדמה, זה עניין התומעה עצמה. מה היא? זה ממש בכמה מילים, אבל רק חשוב לדעת את זה. ארבעת הנקודות האחרות זה א', מקורות התומעה. מה הם מקורות התומעה? ב', איך מעבירים תומעה? ג', מי מקבל תומעה? וד', איך נתהרים. אוקיי? מקור התומעה, איך הם מעבירים את זה, למי אפשר להעביר ואיך נתהרים. זה פשוט, לא מסובך. נכון? עוד דבר, אנחנו בקושי ניגע ברובד דרבנן. וטהרות, בניגוד לתחומים אחרים, רובד הדרבנן הוא יחסית, הוא גם משמעותי, אבל הוא פחות מקיף. אנחנו לא ניגע בו. יותר חשוב לי היסודות. מדי פעם נזכיר כמה דברים קצרים, אבל באמת חשוב לי היסודות, ולכן אנחנו לא ניגע ברובד דרבנן. והרבה כבר אני אגיד לכם, המקרים היחידים של תומה זה ככה וככה, ואז יכולים להגיד לי, לא רגע, אבל יש אדם שאכל אוכלים טמאים וחצי וכו' וכו'. אז אני מדבר על עקרונות הדין, על יסודות הדין. נתחיל עם עניין התומה. חשוב לדעת, אין איסור להתאמה. יש שני מקומות שבהם יש איסור מקביל לתומה, שלפעמים חושבים שהאיסור להתאמה, אבל זה לא ככה. שני המקומות האלה, איפה הם? מה? לא, שיש מישהו מסוים שאסור לו, זה כהן שאסור להתאמה, כהן ונזיר, נכון, שאסור להם להתאמה, ואדם שאסור לבוא על הנידה. וכמובן לא קשור לתומה הדבר השני, מיותר כמובן להגיד את זה, עובדה של אישה יכולה לגעת, עובדה של מגע של רופא וכולי, שלא, זה ברור שזה לא קשור לתומה בכלל, וגם אדם תמה, ודאי שאסור לו גם לגעת וכולי. אבל גם הנקודה הראשונה חשוב לדעת, היא לא קשורה בהכרח לתומה. יש דברים מסוימים שבהם מתמאים ובכל זאת כהן מותר לו, הפוך אין. אבל יש דברים מסוימים שכהן מותר לעשות למרות שזה תומה. בסדר? אחת הדוגמאות זה אחרי רברי אותי חלל. בסדר? אוקיי. אז אין איסור להתאמה. תומה זה רק אומר שזה מונע ממך להתעסק בקודשים. במילה אחת. אז זה נכון שהיה בזמן הבית השני, בזמן הבית, כאלה שאכלו חולין על טהרת תרומה, על טהרת הקודש, אבל זה בגלל שהם אמרו, אני רוצה לאכול חולין בקדושה. אבל אין איסור בתומה. אין בזה איסור. כן? יש דין שלפני, אדם צריך להתאהר, לפני שהוא נכנס למקדש, כי במקדש אסור להיות תמה. יש דין שמופיע בגאונים, מאוד מעניין, מאוד מעניין, שאומר שאדם צריך להתאהר לפני שהוא נכנס לא רק למקום מקודש, אלא גם לזמן מקודש. כן, ימים נוראים, שנוהגים לפני כל חג, לפני שבת, אבל זה גם כן נובע מזה שאני רוצה להתאהר לפני שנכנס למקום קדוש, אבל אין בעיה בהתאבות. תומעה, אדם תמה, בניגוד לאינסטינקטים שלנו שאנחנו נרתעים מזה, זה לא קיים ככה, יש מקרה אחד בלבד שבו אנחנו צריכים לפרוש, להתרחק מאדם תמה, וזה מצורע, אבל זה לא בגלל שהוא תמה, אלא בגלל שהוא מצורע. ופה אני, אם תשימו לזה כבר פעם השלישית שנתקלנו בזה שדיני תומעה לפעמים הולכים עם עוד דברים. ראינו שמת הולך יחד עם עוד כהנים שצריכים להתרחק ממתים, גם נזיר. ראינו דין נידה, שאדם אסור לבוא על נידה, זה קשור לדין תומעה, אבל זה לא נובע מדין תומעה. ועכשיו עוד מקרה זה דין של מצורע, שאדם מצורע צריך לפרוש מהציבור, אבל זה לא בגלל שאנחנו מפחדים שהוא יתאמה אותנו. מותר ללכת להיפגש עם מצורע. מצורע אסור להיות במחנה ישראל. קשור קצת לקדושה, לא שיש למחנה ישראל, אבל אין בעיה להיפגש עם מצורע עליו, דבר איתו. אז זה לגבי עניין התומה. נעבור עכשיו למקורות התומה. מקורות התומה אני רוצה לחלק לשלושה חלקים מרכזיים. החלק הראשון זה מוות. הרשרש טוען שהכל קשור למוות, אני לא יודע, אבל ודאי שעניין המוות מאוד מאוד מרכזי בתומה. ויש פה גם אמירה ערכית, אם אנחנו עדיין רוצים לדבר על מה שדיברנו מקודם, על הרעיון שעומד מאחורי התומה, זה שאדם שנחשף למוות לא יכול להתעסק בקדושה. ויש פה אמירה על היחס למוות, שבתרבויות אחרות היה הפוך בדיוק, ראו את המוות דווקא כאיזה מעבר לעולמות אחרים. אבל אצלנו, דווקא להפך, העיסוק בקדושה, הקשר הקדוש ברוך הוא חייב לנבוע מתוך עולם נורמלי ורגיל. תומה זה כל מיני דברים שהם חורגים מזה. זה יכול להיות מוות, זה יכול להיות לידה גם. כן, שאלה מה קורה בדיוק עם לידה, יכול להיות גם לידה, אבל מה שמשותף להכל, כן, זה חיים נורמליים. האדם יוצר קדושה דווקא מתוך החיים שלו, לא מתוך העיסוק במעבר לזה. היה, תסתכלו על כל הנושא של בעל אובי, עידוני, נכון? מנסים להתקרב לרוחניות וכו' לדרך מוות, אצלנו זה אסור. אתה רוצה להתקרב לרוחניות, זה לא יהיה דרך מוות, זה יהיה דווקא דרך החיים. נקודה מאוד משמעותית, כן? התומעה וכו' זה אומר שאתה לא נמצא במעגל החיים הנורמטיבי, ולכן אתה עכשיו לא יכול להתקדש. קדושה חייבת לנבוע ממעגל חיים רגיל. אז אני רוצה לדבר על מוות. אז יש לנו חלילה, לא עלינו, אדם שמת, אחרי זה מה יש? עוד?
נידה.
נידה זה לא, אני מדבר על מת. נידה ברוך השם חי. אני מדבר על המתים, נו מה יש? אדם מת, בהמה, עוף, שרץ ו... עוד דבר שצריך להכניס אותו לקטגוריה הזאת, זה מאוד מעט למה, זה שכבת זרע. בסדר? אני מדייק, נידע לא, שכבת זרע כן. בסדר? אדם, בהמה, עוף, שרץ ו... כן. לגבי אדם, כל אדם מתמא, יש מחלוקת אם גויים מתמאים באוהל או לא. בסדר? לגבי בהמה, הבהמה מתמת? כל בהמה מתמת? לגבי עוף, זה סיפור מדהים לגבי עוף. לגבי עוף יש הבדל בין נבלת עוף טהור לנבלת עוף טמא. נבלת עוף טהור מתמת בדרך אחת בלבד, ניגע בה בהמשך, נקרא לזה תומת בית הבליעה, נדבר עליה בהמשך, שנדבר על העברת התומה. ונבלת עוף טמא, איך היא מתמת?
מגע.
מה יש עוד רעיונות?
מסע.
עוד רעיונות? מה? אכילה. רבותיי, נבלת עוף טהור מתמת בבית הבליעה, נבלת עוף טמא לא מתמת. בסדר? הלאה. אחרי זה, בקיצור, בעוף, רק עוף טהור מתמא ורק בבית הבליעה. ורק נבלה שלו, כמובן. בסדר? אם הוא נשחט קרוי, הוא לא מתמא. בסדר? רק נבלה שלו. גם בבהמה טהורה, אם היא נשחטה, היא לא מתמאת. רק אם היא לא נשחטה. בסדר? אוקיי. מה נשאר לנו עוד? שרץ ושכבת זרע, הם תומה מאוד מאוד דומה. מאוד מאוד דומה. גם מבחינת הדרך שלה, השיעור שלה. אני לא אכנס לכל הפרטים עכשיו. איזה שרץ מתמא? מישהו שאל אותי לפני שנים מרובות. אמר לי, איך כהנים יכולו לאכול תומה וטהרה? הרי כל הזמן יש נמלים שבבית מסתובבים וזה, איך הם לא תימו אותם? אז אמרתי לו שהוא טועה בשני דברים. מה שתי הטעויות שלו? א', שהוא צריך למות, הנמלה לא מתה. אז אמר לי, אוקיי, בסדר, אז שהוא יהרוג אותם. ודבר שני, שמונה שרצים מתמאים רק. זה רק שמונה שרצים, וזה שרצים גדולים. לטעה וכל מיני דברים מהסוג הזה, בסדר? חלק מהסוגים של נחשים. יש שמונה שרצים, הם מתמאים. מה שפחות מזה אסור לאכול אותו מדין שרץ, אבל שימו לב, זו עוד דוגמה להבדל שיש בין דיני אכילה לדיני טומאה, נכון? נבלת עוף טמא, זה נראה לנו באכילה אוי ואבוי, אבל בטומאה דווקא להפך. ולעומת זאת, גם לגבי שרצים, נכון? אסור לאכול נמלה. ונמלה לא מתמאת, כי היא לא אחת משמונה שרצים. צריך, בשביל לתמאת צריך להיות שרץ. לא איזה נמלה קטנפוסית או איזה יתושון. בסדר, בשביל לתמאת צריך להיות. אז היה לנו אדם, בהמה, עוף, שרץ, שכבת זרע. אוקיי? אלו הם האורגניזמים המתים שמתמאים. זה קבוצה אחת. הרמב״ם עצמו מונה את המת בהלכות תומת מת, ואת כל האחרים, ואיזה הלכות הוא מונה? מה כל מה שאמרתי עד עכשיו? שער אבות התומה. הוא מכניס לשם עוד תומת דרבנן, שחכמים המציאו, והיא תומת עבודה זרה, אומר שזה ספיח מדאורייתא, אבל לא נדבר עליה. זה הקטגוריה הראשונה, זה המוות, המוות ממש בהתגלמותו. יש עוד טומאה, וזה טומאה שבו האדם, אדם חי מטמא. האדם כאדם, זה טומאה יוצאת מגופו. איזה מקרים יש לנו? זהב זבה. יולדת.
מצורה.
חסר לי אחד? נידה. אוקיי, אז בואו נעשה את זה לפי סדר. מצורה זה הטומאה הכי חמורה כמובן, אחרי זה יש זב זבה, נידה ויולדת. בסדר? כל המקרים האלה זה מקרים שבהם האדם עצמו נמצא באיזשהו חיים חלקיים. הוא היה באיזושהי מציאות מסוימת שהחיים שלו הוא לא חי לגמרי. יש, אפשר היה להגיד, לקחת את כל המקרים האלה ולהגיד זה סוג של מוות, נכון? יש כאשר הרש"ר יש ככה אומר. אני לא חושב שזה הנקודה, מכמה סיבות. אני חושב שהנקודה זה לא שיש פה מוות, אלא שיש פה אדם חצי מת. אני רוצה לדבר דווקא על יולדת ולהדגיש שם את הנקודה. תראו, אמא שלי זכרונה לברכה, אחרי שילדה אותי היא לא הייתה תמאה. זה לא בגלל סגולותיי התרומיות, שיצאתי והרב אמר, וואו, איזה צדיק, את לא תמאה. אלא למה? כי נולדתי בניתוח קיסרי. או במילים אחרות, לא נולדתי. לא עברתי תהליך של לידה, גם חסכתי להם כסף לקורבן. היה לי גם בית המקדש וגם פדיון הבן. ואני גם לא מקבל פי שתיים, שזה קצת בעיה, אבל בסדר, נסתדר עם זה. אם העניין זה היה, זה העובדה שיוצא ממך גוף חי, אז מה זה משנה מאיפה הוא יוצא? מה זה משנה מאיפה הוא יוצא? הוא יוצא מפה, או יוצא מהמקום הרגיל, מה זה משנה? אם חותכים את הבטן ומוצאים או לא? יש פה איזשהו תהליך של לידה מסוים, שהוא לכאורה מתנה. אני אתן לכם עוד דוגמה מעניינת מאוד לגבי נידה. בניגוד למה שחושבים, לי פשוט שמה שמתמה בנידה זה לא אדם. אדם תמה, אבל זה לא אדם, אני אוכיח לכם את זה. שיכול
להיכנס להיריון
ולא... לא, אני לא מדבר על סברות מחשבתיות, אני מדבר על האופן. כעיקרון, אדם נטהר, כשאדם רוצה להיטהר, הוא צריך לחכות זמן מסוים ואז הוא יכול להיטהר, נכון? לפעמים הוא יכול מיד לטבול ולהיטהר, בטומאה קלה, ולפעמים הוא צריך לחכות שבעה ימים. ואז הוא טובל ונטהר. בנידה יש דבר מוזר מאוד. מהרגע שהיא רואה, היא צריכה לספור שבעה ימים, ביום השביעי היא טובלת. מדין תורה, דין רבנה, חוששים לזווה וכו', אבל אם יש מישהו שהיא נידה לגמרי, היא טובלת. עכשיו תשימו לב, היא ראתה דם חמישה ימים. בדרך כלל אנשים רואות דם חמישה ימים. 24, 26, נגיד חמישה ימים. היא ראתה דם חמישה ימים. לא אכפת לי כמה זמן היא רואה דם, ביום השביעי לתחילת הראייה שלה יכולה לטבול. למה? לדעתי זה פשוט שמה שמתמר אותה זה שהיא קיבלה מחזור. עצם קבלת המחזור. זה נכון שאם אדם ימשיך להימשך, צריך לחכות שהוא ייגמר, אז היא לא תוכל לגבול ביום השביעי אם היא לא ממשיכה לראות, אבל הנקודה זה העובדה שקיבלה מחזור. זה הנקודה. זאת אומרת, העובדה הזאת, התהליך הזה שעובר על גופה, קשור למה שהזכרת, זה נכון, אבל הנקודה זה התהליך שהיא עוברת. ככה אני יותר מעריך, אבל עוד פעם, אפשר גם להסביר את זה אחרת, אפשר גם להגיד שבאמת כל המקרים האלה זה איזשהו מוות שיוצא והמוות מתמה, אבל פה אני רוצה, אני מבקש מכם לשים לב. הרמב״ם עצמו גם מנע את החבורה הזאת שדיברנו עליה, הרמב״ם קורא לה, זה תמיד מזכיר לי בבזוק, לפני שנים היה, זה ג'ו וחבורתו, אז הרמב״ם, אם אני זוכר נכון, קורא לה המצורע והזה והחבורתו. יש את החבורה הזאת. אני מדמיין ככה את החמישה האלה הולכים יחד, המצורע, הזב, הזבה, נידה והיולדת עם העגלה. אבל איזה חבורה כזאת של תומה יוצאת מגופם, הרמב״ם מנע אותם בהלכות נפרדות. המצורע קיבל הלכה מיוחדת, כי באמת, זה באמת דינים מיוחדים, ומעבר לזה הרביעה האחרת, זב, זבה, נידה ויולדת, הם קיבלו גם כן הלכות מיוחדות. איך הם נקראים, אתם יודעים? ההלכות שעוסקות בזב ובחבורתו? איך? לא. לא אי אפשר לקרוא להם מחוסרי כפרה. למה אי אפשר לקרוא להם מחוסרי כפרה? למה אי אפשר לקרוא לחבורה הזאת מחוסרת כפרה?
אני גם.
מי אמר? נכון, כי נידה לא מחוסרת כפרה, נידה לא צריכה להביא קורבן. מתור החמישה הזאת, נידה יש לה פרוטקציה, לא צריכה להביא קורבן. כן, בזה היא דומה לשכבת זרע, אני רוצה שכבת זרע. נו, אז מה הסיבה, איך הוא קרא להם? מה? לא, מה? מתמי משכב ומושב. יש להם דין מיוחד שמתמי משכב ומושב. וזה בגלל ש וזה נכון, הדין של חוסרי כפרה הוא גם דין שמאוד מאוד קשור לשם, אבל הם, יש להם דין שמתמה משכב ומושב, אנחנו ניגע בו בהמשך, בסדר? כל המקרים האלה זה תומה שהאדם עצמו הוא מקור התומה, אדם חי. באופן כללי אדם חי לא יכול להיות לכאורה מקור תומה, אבל זה מקרים של חמישה אנשים, הזב וחבורתו, שהם מקור תומה בעצמו. כן,
למה לא שמנו את בעל קרי איתם?
דבר הזה עוד אם אני לא אדבר על זה תוך רבע שעה, תשאל אותי עוד פעם, זה חשוב לי מאוד להגיד את זה, בסדר? השאלה שנשאלה פה זה למה לא הכנסנו את בעל קרי לחבורה של הזב, בסדר? עכשיו זה לא שאלה עליי כמובן, שאלה על הרמב״ם, אבל אני אסביר לכם את הרמב״ם וגם אותי. בסדר, למה מוציא שכבת זרע? זה לא נמצא עם נידה. קודם כל, כי הוא לא מתה במשכב ומושב. אבל הסיבה העמוקה יותר, וזה אני כן אגיד מילה אחת, זה כי אדם שיוצא לשכבת זרע, השכבת זרע מתמת, לא האדם. בסדר? לא האדם, שכבת זרע מתמת. בניגוד לחמישה האלה שבהם האדם מתמת, וההוכחה המוחצת זה יולדת. יולדת באמת, אמרתי לכם, יוצא ממנה תינוק, הוא לא נטמע, אם הוא יוצא דרך הרחם בצורה נורמלית, כן נטמע. האדם מתמת בניגוד לשכבת זרע שבה שכבת הזרע מתמת. בסדר? היה לנו קבוצה אחת שמה שמתמה זה המוות עצמו, בסדר? האדם וכו' וכו'. הקבוצה השנייה שהייתה לנו זה הזב וחבורתו, זה מתמה משכב ומושב, זה מצורע, זב, זבה, נידה ויולדת. עכשיו יש לנו חבורה שלישית, שהיא החבורה האקזוטית ביותר. אתם יודעים, אני רק רוצה להגיד מילה אחת בכל זאת, רק שתדעו מה להבחין פה, זו נקודה חשובה. מצורע, כולם יודעים מה זה, נכון? בסדר? אדם שיש לו נגע, אתם לא יודעים מה זה נגע, אבל אתם יודעים שמצורע זה אדם שיש לו נגע. אחר כך יש לנו יולדת, זה גם כולם יודעים מה זה. אחר כך ככה, יש למעשה נידה וזבה, ויש זב ושכבת זרע, בסדר? אוקיי, פה אני כן רוצה להכניס שכבת זרע לפה רק כדי להסביר. יש לנו פה רביעה, למעשה זב, זבה, שכבת זרע ונידה, בסדר? שכבת זרע זה לא תומה, לא נחשב תומה שהאדם עצמו תמה, אבל אני מדבר עליה עכשיו גם כן ביחד. שכבת זרע ונידה זה המצב הנורמלי, נכון? זה מערכת חיים תקינה, אדם יוצא שכבת זרע, אישה יש את המחזור. זב וזבה זה מקרים שבה המערכת מתקלקלת, בסדר? זב זה מקרה שבו המערכת של שכבת הזרע מתקלקלת, וזבה זה מערכת שבה המחזור והווסת מתקלקל, בסדר? זב, מה זה אומר? איך זה בא לידי ביטוי? והפרשות אחרות. בסדר? והפרשות אחרות. מישהו פעם שאל, יש הרדים לגבי הכניסה לבית המקדש, עלייה להר הבית, עלייה להר הבית, שאל אם הוא רוצה לדעת אם הוא זב או לא, כי צריך לדעת אם הוא טוב, צריך לגבול במקווה או במעיין מים חיים. אז בקיצור, אם מישהו חושש שהוא זב כדי שילך לרופא להיבדק, כי יש איזה השלכות אחרות מעבר לתומה, בסדר? זה אומר שיש לזה, זה מחלה, זה מחלה לא פשוטה, בסדר? זאת אומרת, זה הפרשה אחרת שיוצאת מהגוף. צריך לדעת את זה, זה זב. זבה לעומת זאת, זה לא הפרשה אחרת שיוצאת מהגוף, זה דם, אבל במה זה בא לידי ביטוי? שהיא זבה ולא נידה? בסבירות של זה, כן? זבה יש מחזור, היא רואה את זה בזמן, זה היא, סליחה, נידה, אז היא נידה. זבה זה שהיא רואה דם לא בזמן, יש הבדל בין זבה קטנה לזבה גדולה, אבל נעזוב את זה עכשיו. אז היה לנו מצורע, זב, זבה, נידה ויולדת. אנחנו ממשיכים הלאה לחבורה האקזוטית ביותר. על איזה עוד מקורות ומה לא דיברנו? נראה מישהו עולה על זה? מה? לא שומע? מה? לא, אוקיי, הכי טוב, לא לשמוע, אבל איזה? או, מעולה.
סעיר המשתלח.
סעיר המשתלח, פרה אדומה, מה עוד? מה?
לא, עגלה ערופה.
לא עגלה ערופה, זה מעניין, עגלה ערופה לא. מה כן אבל? אתם בכיוון? מה? לא, שחוטי חוץ לא מתמים. גם לא. מה? לא. נו, מה חסר לכם? אני אתן לכם רמז, זה יעזור לכם קצת. שמעתי אותו מהרב מרדכי פרידמן, את ההסבר הזה, אמת לאמיתה. בקטגוריה הבאה, כל מי שמתעסק עם קודשים, עם הקרבת קורבנות מחוץ לבית המקדש. פשוט וקל. עגלה ערופה זה לא קורבן. גם לא ציפורי מצורה. במה, מה היה פעם? זאת שאלה מעניינת, אם מקריבים מעבר לזה, זה, אין לזה. אנחנו הגענו למנוחה ולמחלה, אז אנחנו יודעים רק מה שיש עכשיו. כל מי שמקריב קורבן מחוץ לבית המקדש, נטמע. אז מי שמוליך לסעיר המשתלח נטמע, מי שמתעסק עם אפר פרה אדומה נטמע, ומי עוד? מה? חטאות החיצוניות, חטאות פנימיות. יש כלל, חטאת. אם הדם שלה נזרק על המזבח החיצון, אז מה הדין של הבשר? מה? אוכלים אותו. ואם הדם שלה נזרק על המזבח הפנימי, בתוך ההיכל, מה הדין? שורפים. למה? כי זה כל כך קדוש שאנחנו לא יכולים לאכול. שורפים את זה מבחוץ. על זה משה קצף על הארון, ומה הוא אמר לו? למה לא אכלתם את החטאות האלה? אין לו הובה. את דמה אל הקודש, אכול תאכלו אותו במקום קדוש כאשר ציוויתי. זה חטאת חיצונית, זה מה שאומר לארון. הוא חשב שארון חשב שזה חטאת פנימית, ולכן הם לא אכלו, אמר לא, אתם צריכים לאכול, זה חטאת חיצונית, ואז ארון אומר למה שעונן לו עם העונן וכו'. אז זה המקרה הזה, זאת אומרת, יש מקרה של פרה אדומה, שעיר המשתלח ושריפת חטאות פנימיות. בחוץ, כל המקרים האלה זה הקרבת קורבנות בחוץ לבית המקדש, ומי שעושה את זה, נטמע. אוקיי? זה הקטגוריה השלישית. שלוש קטגוריות, מוות, אדם עצמו שעובר תהליך מסוים של מחלה או תהליך מסוים של חוסר חיים, זה עזב וחבורתו, והקרבת קורבנות מחוץ לבית המקדש. שאלות קצרות עד כאן? כן. מה זה? השריפה שלהם מחוץ לבית המקדש. והחידוש הוא שהשריפה שלהם היא חלק מהקרבת הקורבן. תשימו לב, זה אם אתם רוצים פעם לבדוק אם פעולה מסוימת היא קורבן או לא, תבדקו אם הם מתמת, זה מאוד קל. ציפורי מצורה זה לא קורבן, הם לא מתמת. עגלה ערופה זה לא קורבן, בסדר? שריפת פרה אדומה זה קורבן, שריפת חטאות פנימיות זה קורבן, בסדר? טוב, בוא נמשיך.
אה, בכלל נדבר על
מה זה?
הבעל קרי או
שם? עכשיו נדבר על הבעל קרי, אלף אמרתי קצת, דיברתי קצת, אבל אנחנו עוד איזה. העברת הטומאה. יש חקירה מאוד מאוד חשובה ובסיסית של הרב ויכטנשטיין בעניין הזה. אגב, מי שרוצה להעמיק יש ספר מצוין שירה הרב ויכטנשטיין הטהרות. יש שם שני חלקים ראשונים של הקדמה, יש שם שני פרקים ראשונים, מי שרוצה יכול להסתכל. העברת טומאה. יש שני דרכים להעביר טומאה. הדרך הראשונה היא הדרך הפשוטה, אם נשאל אתכם איך עוברת טומאה, תגיד, כמו שחשמל עובר, נכון? אתה נוגע, אז הטומאה כאילו מתפשט. בדרך כלל, אם אני אניח ככה, אז סביר להניח גם שדרגת הטומאה תרד. בסדר? אוקיי. יש דרך נוספת להעביר טומאה, והיא קיימת בהרבה מקרים, חלקם כבר הזכרנו מקודם. וזה, אתה לא נטמא כי קיבלת טומאה ממשהו, אלא כי אתה בעצמך עשית משהו שהמשהו הזה מטמא אותך. אני אסביר. יש הלכה לגבי בועל נידה. בועל נידה טמא. למה בועל נידה טמא? כי היא העבירה עליו את הטומאה שלה? כן או לא? היא העבירה עליו את הטומאה בעזרת הבעילה? אז לכאורה, אנחנו יודעים שאפשר להעביר טומאה במגע, זה היה דרך העברת הטומאה, 90% מהעברות מהמטמאים מעבירים במגע. אבל שמה, לכאורה זה לא ככה. קודם כל, כי יש דין של טומאת בית הסתרים. טומאה לא עוברת בבית הסתרים. זאת אומרת, אם טומאה נוגעת פה למשל לבית שרחי, היא לא מטמאת אותה. זה בית הסתרים. גם אם טומאה נוגעת בתוך הבטן, מכניסים לי איזה, לא יודע, איזה, יש כל מיני דברים שהיום ברפואה מכניסים כל מיני צינורות מכל מיני מקומות, זה לא מטמא. בסדר? אז גם לא מטמא שם, באותו מקום, לכאורה. דבר נוסף, יש הווה אמינא מדהימה במסכת נידה, דף למד ג', שאומרת שאולי בועל נידה הופך להיות כמו הנידה. זאת אומרת, נידה ראתה דם ביום הראשון. ביום ראשון היא ראתה דם. מתי היא צריכה לטבול? מתי?
יום ראשון הבא, או שבת.
מוצש, בסדר? היא צריכה לטבול במוצאי שבת. הוא בא עליה ביום רביעי. מתי הוא צריך לטבול? להלכה ביום שלישי בערב. אבל יש הווה אמינא שאולי מתי הוא צריך לטבול? במוצש. למה? זה מוזר. אז זה אחת המקורות, ויש עוד מקומות נוספים שבהם ההנחה היא שעצם זה שאתה בועל נידה, זה מה שגורם לך לטומאה. לא כי הנידה העבירה לך טומאה. כי בועל נידה הוא טמא. מה שטמא זה לא רק המוות, אלא גם בועל נידה. אני אתן לכם עוד דוגמה. זב שיושב על כיסא, מה דין הכיסא? טמא. איזה טומאה? כמו של הזב? כן, כמו של הזב. למה? אפשר להגיד שהוא העביר אליו טומאה, אבל איך הוא לא איבד את הטומאה? אז הרב ליכטנשטיין טוען שכיסא הזב טמא לא כי הוא קיבל טומאה, אלא כי כיסא זב טמא. הוא לא קיבל טומאה מהזב. יש הלכה, אם אני מסתכל, אני רואה, או, כיסא, מה זה? זה כיסא של זב, כיסא של זב הוא טמא. בסדר? לא כי הזב ישב עליו, פשוט העביר עליו טומאה. ככה אפשר גם להבין אולי דין חרב הרי הוא כחלל. נכון? יש הלכה שמתו אבי אבות הטומאה, וחרב שנוגעת באמת, מה הדין שלה? היא גם אבי אבות הטומאה. למה? אפשרות אחת, כי באמת הטומאה של המת עוברת אליה, אבל החרב כנראה כל כך צלולה שהיא מקבלת הטומאה בלי לאבד אותה. שעוד אחרת, זה להגיד ש חרב שנוגעת באמת היא מתמת כמקור תומה עצמאית. עצם זה שהיא חרב זה התומה. אפשרות אחת להבין שהתומה פשוט עוברת, ואז נניח שאני זב ואני נוגע במישהו, למה הוא תמה? כי העברתי אליו תומה, כן? או אם אני עכשיו יושב על השולחן הזה, כן? אז למה השולחן הזה תמה? כי העברתי אליו תומה. אפשרות שנייה, למה השולחן הזה תמה?
כי
ישבתי עליו, אלא כי הוא שולחן שהוא מושב הזב. יש הלכה מעניינת מאוד, חז"ל, שמעתי מידידי רב שמעון גרתי, שבחז"ל הרבה פעמים ניסו להעניש באלף את דיני תומה וטהרה. אחד המקרים האלה זה מה קורה אם זב יושב על משהו שלא מיועד לישיבה. אז אומרים שהוא לא תמה, למה הוא לא תמה? כי אומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו. אז שמעוני טען שזה כאילו המשכב עצמו צועק על הזב, אוף מפה, תן לנו לעשות את מלאכתנו, אל תהפוך אותנו למשכב הזב. עכשיו, אז יש לנו שני דרכים להעביר תומה. דרך אחת זה אומר שלא עברה תומה למעשה, אלא יש לי פשוט מקור תומה חדש, ודרך שנייה אומרת שעברה תומה. עכשיו אני רוצה לעבור על דרכי העברת התומה הזאת. יש דרכים הקלאסיות ביותר לעבר תומה, זה מגע, מסע והסת. מגע זה נגיעה, הזכרנו מקודם שזה לא יכול להיות בבית הסתרים. כמעט כל הגופים הגורמים מטמאים מטמאים. מסע, מה זה? מה זה מסע? שאני נושא את התומה, וזה יכול להיות אפילו אם התומה באוסטרליה ואני בעזרת צינור ארוך מזיז את התומה, אז אני טמא. הסת, מה זה? מה זה הסת? גם זה גם מסע. מה ההבדל בין הסת למסע? רמז, הסת, רק עזב וחבורתו מתאמים בהסת. זאת אומרת, מסע זה שאני מזיז את התומה. הסת זה שהתומה מזיזה אותי, ולכן זה רלוונטי. איפה? באנשים מתאמים. כשמקור התומה הוא מת, אז אי אפשר שהוא יזיז, אלא כן רוח רפאים, אבל אי אפשר שהוא יזיז, נכון? זה יכול להיות רק מסע שאני מזיז אותו. בסדר? הסת זה הפוך. הסת זה ש... בסדר? התמה מזיז את הטהור. בסדר? טוב. זה מגע, מסע והסת. דרך תומה נוספת שקשורה גם כן לקרבה. המקרים האלה של מגע, מסע והסת הם כנראה המקרים של העברת תומה בצמו חשמל. נכון? שאני מעביר תומה. לא יוצר פה מקור תומה חדש. דין דומה זה דין אוהל. אוהל איפה קיים?
באמת.
נכון. יש עוד שני מקרים שבהם יש גם תומת מרחב.
יש עזב,
חייה
של...
מצורע, נכון. אבל שנייה רגע, עוד פעם. אוהל המת, לא רוצה להיכנס לפרטים מה בדיוק קורה שם וכולי, אבל כי יש רק חשוב שתבחינו. מת יכול לטמא את המרחב שסביבו בשני דרכים. שתי דרכים. דרך אחת זה אם הוא נמצא בתוך בית, אז כל הבית עצמו טמא, ודרך שנייה, אם הוא לא נמצא בבית, אז התומה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת. בסדר, זאת אומרת, התומה עולה עד למעלה ויורדת עד למטה. אוקיי? בסדר? אז זה המרחב. שימו לב, זה תומה שאתה נטמא כי היית במרחב של התומה. שאר המקרים היה לי קשר עם התומה, הזזתי את התומה, נגעתי בתומה. פה אני נטמא כי אני הייתי במרחב שבו הייתה התומה. המקרה שבו זה מופיע בצורה הכי יפה וטהורה, טהורה קצת קשה להגיד את זה, זה באוהל המת. יש עוד שני מקרים. מקרה אחד זה מצורע, זה לא ממש מצורע. זה לא בדיוק בגלל המרחב, כן? יש איזו הוכחה, זה שמה קורה אם מצורע נכנס לבית ככה. הפוך. אז הבית לא אותם. זה לא נקרא בית המצורע. צריך שהוא ייכנס, להגיד. אז כנראה, אני מניח שמצורעים כנראה יבנו אותם להיכנס הפוך לבתים כדי לא לטמא אותם. כמו שיורדים מהמדרגות, כאילו, מול ארון הקודש, אז כנראה שככה מצורעים נכנסו לבתים כדי... קצת לא נעים כל כך, אבל בסדר. אבל זה דרך, זה דבר אחד. יש עוד מקום שבו מרחב מטמא, לא ברור אם זה מרחב.
עם הזב, לא?
מה?
יש אותו דבר גם עם זב, לא?
לא, לא. מה המקרה?
אבנים
של בית. כן, בסדר, אז בית מצורע, בסדר, נכון? מה עוד? תומת אוהל זה מת, אני מדבר, אבל אני מדבר על עוד מקרה שבו מרחב מטמא. כלי חרס. כלי חרס יש לו שלושה הלכות שבהם הוא שונה מכל הכלים. ההלכה הראשונה שנזכיר אותה עכשיו זה ההלכה שדביר הזכיר, וזה שכלי חרס לא מתאמה, יש לו שני דינים. א', הוא לא מתאמה במגע, זאת אומרת גם אם אתה תיגע בו עד מחר הוא לא יתאמה. ב', הוא כן יתאמה ברגע שאתה מכניס את היד שלך לתוכו. בסדר? אוקיי. אז דרך אחת שדיברנו על התאמות זה בעזרת פעולות מסוימות, מגע, מסע וכולי, העברה. יש דרך שנייה, זה אם עשיתי פעולה בחפץ. אוקיי? שזה מקרה של קורבנות. מה מתאמה אותי בקורבן? העובדה ששרפתי, העובדה ששילחתי את השעיר לעזאזל, הפעולה שעשיתי, לא העברה, לא קשר ביני לבין החפץ. דבר שני, זה כל המקרים האלה של ביאת נידה. איזה עוד ביאה? ובשבילך? איזה עוד ביאה יש שמעבירה תומה? הוצאת שכבת זרע, בסדר? הוצאת שכבת זרע מתמת את מי שהוציא את השכבת זרע, ואם הוא שכב עם אישה, אז גם את האישה שהוא, שהוא בא עליה. בסדר? שכבת הזרע אבל, מה שמתמת זה לא האדם, אני מזכיר לכם עוד פעם, זה שכבת הזרע מתמת, כמו שרץ. והדוגמה הנוספת, זה ביאה, דיברנו על הקרבת קורבנות, מחוץ לבית המקדש, זה גם פעולות שמתמות. עוד דבר זה כל המשכב והמושב, והדוגמה האחרונה שהיא, אני לא יודע כמה מכם על מה הייתה דרשת הבר מצווה שלכם, אבל הדוגמה הבאה הופיעה בדרשת הבר מצווה של רב חיים. רב חיים בדרשת בר מצווה שלו דן למעשה בדיוק בנקודה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, שכנראה זה היה מאוד אופייני שם בבריסק כנראה להעביר על זה דרשת בר מצווה. האם כשאדם אוכל נבלת עוף טהור, למה היא מתמת אותו? האם היא מתמת אותו כי הוא אוכל אותה, כי הוא עשה פעולה, כמו אדם שמקריב קורבן, כמו אדם שבא על נידה וכו', או שזה תומת מגע, אבל נבלת עוף טהור יש לה קריזות. היא מתמת רק כשהיא בבית הבליעה, שמה, אבל שמה זה תומת מגע. הוא הביא שתי הוכחות לזה שזה פעולה ולא מגע. אמרתי לכם שבספר שלו הוסיף עוד שתי הוכחות שהרב סולובייצ'יק, הנכד הבכור של רב חיים הוסיף. לא ניכנס לזה, מי שרוצה יכול לחפש את זה, אני אפילו לא זוכר אם זה בספר הזבחים, נראה לי שזה בספר הזבחים דווקא, אני לא בטוח. בכל מקרה, על זה היה הדרשה של רב חיים, על השאלה אם נבלת עוף טהור זה קשור לקבוצה הראשונה של העברת טומאה, מגע, מסע וכו', ואז כשאני מכניס עוף, תרנגולת שלא נשקטה כראוי לתוך בית הבליעה, היא מתמת אותי כי היא פשוט נגעה בי דרך הגרון, או שהפעולה שעשיתי זה שאכלתי נבלת עוף טהור זה מתמת אותי. אז מה שהיה לנו לגבי העברת טומאה זה שיש שני דרכים להבין איך טומאה עוברת, או כמובן ממש בהעברה כמו חשמל, או שאני יוצר פה זהות. ודיברנו על זה שיש שני דרכים גם להעביר, יש מגע, מסע ועשית שזה טומאה מעין שעוברת, ויש פעולות שהאדם עושה והפעולה מתמת אותו. זה דיברנו על נבלת עוף טהור, דיברנו על, 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 על קרבת קודשים מחוץ לבית המקדש, דיברנו על ביאה ודיברנו על משכב ומושב הזן, שזה הפעולה, לא העברה הזאת. בסדר? זה הנקודה השנייה לגבי העברת טומאה. יש שאלות? ידעתם הכל, לא חידשתי כבר. טוב, אז דיברנו על מקורות הטומאה, דיברנו על חלבי טומאה, כן, בנימין. לא המגע. א', מגע בשכבת זרע מתאמן. חוץ מזה, ביאה, אדם שבא על אישה, כששכבת זרע מתבצעת איתה את הפעילות הזאת של ביאה, אז גם האדם שיוצאת ממנו שכבת זרע נטמע ממנה, וגם האישה שקיבלה את השכבת זרע גם היא נטמאת. זה בדיוק התמונת ראי של בועל נידה. כמו שבועל נידה נטמע כי הוא בא על נידה, אז ככה אישה שקיבלה שכבת זרע היא נטמאת. בסדר? כן. אז בהמשך ניגע בזה, בסדר? לגבי העברת טומאה, חשוב, ההבדל הראשון לגבי כלי חרס ושאר הדברים, זה שגבי העברת טומאה, שכלי חרס לא נטמע במגע, אלא אך ורק מתוכו. בסדר? זה ההבדל הראשון. שני ההבדלים האחרים יהיו קשורים לאופי מקבלי הטומאה, שזה הנושא הרביעי שנדבר עליו. כן.
למה נבלת עוף טמא לא מתמת?
למה נבלת עוף טמא לא מתמת?
מה נגרע חלקה מ...
בעזרת השם פעם אעביר שיעור במצורה בפרשת שבוע. אני אעביר שיעור על החם, אני צריך לתת שיעור כאן.
לא,
לא, אתה הולך לשאול. אז גם נראות הרלול לנו. לא, בסדר, אני מדבר על היסודות. כן, רוצה לשאול?
הרב שבא בין מה
בלי ספק, נכון, אנחנו הזכרנו את זה קודם, אתה צודק 100%. תומת נידה, נידה עצמה טמאה, ותומת שכבת זרע זה השכבת זרע טמאה. אמרתי שזה תמונת ראי, כי בשני המקרים התומה עוברת על ידי ביאה, אבל זה נכון שמדובר בתומה שונה. נידה היא עצמה טמאה, והתומה של הנידה עוברת לאדם ששוכב איתה. לעומת זאת, במקרה שהאדם שוכב עם אישה, כן, בסדר? אז השכבת זרע מתמת שם. בסדר? טוב, הלאה. הנושא השלישי שיש לנו, דיברנו על הגורמים המתמים, דיברנו איך הם מעבירים תומה, עכשיו צריך לדבר על מי מקבל תומה, ואחרי זה איך ניתרים, נסיים באופטימיות. מי מקבל תומה? אז הכלל הוא ככה, כעיקרון. אדם יהודי מקבל תומה, חוץ ממנו שום בעל חי לא מקבל תומה. בסדר? לא רק שעכבר חי לא מטמא, הוא אפילו לא יכול להיטמא. הנמלים האלה שמסתובבות גם לא יכולות להיטמא. בסדר? בנוסף לזה, מה שמטמא זה כל מה שנמצא בעולמו של האדם, ככה אורך שנגדיר את זה, כלי תשמישו של האדם, מה שנמצא בעולמו של האדם, הוא בלבד, ויש פה שני תנאים שחשוב שתזכרו אותם טוב טוב טוב, א' צריך להיות בעולמו של האדם, ב' אסור שהוא יהיה חלק מעולם הטבע. עולם הטבע לא מקבל תומה. איזה יופי. זה בדיוק מה שאמרנו על החיים, החיים לא מקבלים תומה. מה שמקבל תומה זה מה שיצא מעולם הטבע, אבל נמצא בתוך עולמו של האדם. אתם מבינים עד כמה תומעה זה דבר מאוד מאוד נקודתי, זה לא איזה משהו מציאותי. מה שמקבל תומעה זה האדם ועולמו, היהודי והעולמו. זה מה שמקבל תומעה, כלי תשמישו. בעניין הזה יש שלוש קטגוריות של כלים. יש כלים כלי תשמיש, יש משכב ומושב, ויש הבדל ביניהם, אני עוד מעט אגיד על זה מילה, ויש אוכלים ומשקים.
מרכב, הוא גם כאן...
משכב, מושב ומרכב, כן. זה דברים ש... נוגעים בו, נושאים אותו, נכנס ללמד. או, אז באמת, בשביל שאוכלים ומשקים יתאמרו, צריך להוציא אותם מעולם הטבע, לתלוש אותם, תפוח על העץ לא נטמא, ודבר נוסף צריך שמה יהיה? שיבוא להם אחד משבעת המשקים. בסדר? מה התפקיד של זה? עכשיו צריך להעביר את זה שיעור שלם, לא רוצה להתייחס לזה, אבל... אם זה לדעתך, אז הוא מקבל תומה. אם זה לא לדעתך, אז הוא לא מקבל תומה. בשביל, אז בואו שנייה, 5 דקות תבינו מה הכל. יש לנו כלים, כלי תשמיש, יש משכב, מושב ומרכב, הם לא ממש כלי תשמיש, אני רוצה להגיד את זה עוד מעט מילה, ויש אוכלים ומשקים. בסדר? לגבי כלים, עוד נדבר על הסוגים שלהם. אני רק רוצה שתבינו את ההבדל. יש כלים, מה ההבדל בין כלים? לבין משכב ומושב. אתם יכולים להגיד לכאורה זה אותו דבר, זה לא אותו דבר. גם זה דבר שמעתי מידידי רב שמעון גרטי, הוכחה ממש מוחצת לזה. אנשי הביולוגים, לא הביולוגים, הזואולוגים, אחד התשבחות שהם נותנים לקופי השימפנזה, שהם מסוגלים לייצר כלים, נכון? וצריכים לקחת איזו חתיכה של זה, וסיפר לי שמעון שכשהוא שמע את זה הוא תמה מאוד, כי הוא אמר למה צריך להגיע לקופה שימפנזה? תסתכלו פה בחוץ, תראו ציפור דרור, היא גם עושה כלי, נכון? מה היא עושה? היא עושה כל. ואז הוא אמר שכולם מבינים שיש הבדל בין כלי שאתה אמור לעשות איתו משהו לבין משכב ומושב שאתה לא עושה איתו משהו אלא פשוט הוא נוח לך, המציאות שלו נוחה לך. בסדר? זה הבדל. בהקשר הזה יש שאלה מאוד מעניינת איפה בגדים נמצאים, לא ניגע בזה, אבל כמבינים יש שני דברים, יש כלי שאני משתמש בו, אני עושה איתו פעולות, קוף השימפנזה לוקח את העץ הזה ובעזרתו מוציא טרמיטים, לבין הציפור הקטנה שהמוח שלה כגודל יתוש, שלוקחת דברים בשביל שיהיה לה נוח, היא לא משתמשת בכן ובעזרת הכן זורקת אותו על מישהו, אלא פשוט נוח לה שם באותו מקום. זה הבדל מכלים לכלי משכב ומושב, ולכלי משכב ומושב הם לא מתאמים ככלים, הם מתאמים רק במקרה של זב וזבה וכו'. אוקיי? אוכלים ומשקים, הם גם מקבלים, יש מחלוקת איזה משקים מתאמים, יש דעה שמשקה בכלל אולי לא מתאמה, אבל כעיקרון הם מתאמים. לגבי כלים, נתחיל עם כלים. יש 4 קטגוריות בכלים. הכלים הכי שקלים, הכי מתאמים, מה הם?
כלי מתכת.
בסדר, כלי מתכת, אם הם עומדים לשימוש, הם מקבלים תומה ללא הגבלה, ללא שום... אם אתם רוצים לקבל טומאה, הכי טוב להיות כלי מתכת. דרגה מתחת לזה, איזה כלים יש?
כלי
עץ. כלי עץ יש להם תנאי שהם חייבים לעמוד בו, אחרת לא מכניסים אותם לחבורה יוקרתית של מקבלי טומאה, וזה, מה התנאי? מה? צריך שיהיה בהם כלי קיבול. בכלי עץ שאין בו כלי קיבול, לא מקבל טומאה. בסדר? אם אין בו כלי קיבול, הוא לא מקבל טומאה. השולחן הזה, אם לא נעשה לו שפה, הוא לא יקבל טומאה ככלי. הוא יקבל טומאה כמשכב, כמושב. הוא לא יקבל טומאה ככלי. בסדר? ככלי, הוא לא נחשב כלי, כדי להיות כלי, כלי של השימפנזה, לא כלי של הציפור. כלי, לא מושכב ומושב. כלי, אתה חייב שיהיה לך בית קיבול. בסדר? אם אין לך בית קיבול, אתה עץ, אתה לא מקבל טומאה. דרגה מתחת לזה, מי יש לנו? כלי חרס. כלי חרס מקבלים טומאה רק מתוכם, זה הזכרנו כבר מקודם, בסדר? ממילא יש מחלוקת בין רש"י לתוספות, עם כלי חרס שאין בו כלי קיבול, אם הוא יכול לקבל טומאה באיזה דרך כל שהיא, אבל לכאורה גם צריכים כלי קיבול, הם מקבלים טומאה רק משם. מעבר לזה יש עוד הבדל לגבי דרגת הקבלת טומאה, וזה ניגע בזה עוד מעט. והמדרגה הכי נמוכה, כלי אבן, כלי אדמה, כלים שעשויים מעצמות של דג וכו', כל המקרים האלה הם לא מקבלים טומאה בכלל. כשאנחנו דנים בשאלה למה יש את הדירוג הזה, ויכול לנבוא אחד משניים, או שהאדם פחות משתמש בהם, או שהם לא הופקעו מעולם הטבע. לדעתי כלי אבן, לדעתי הסיבה שהוא לא מקבל טומאה פשוט, כי הוא פשוט עדיין חלק מעולם הטבע. אבן תמיד תהיה חלק מעולם הטבע. חרס זה איזושהי אדמה שהוא קשתה, זה דרגה קצת יותר גבוהה, אפשר לנתק אותה מעולם הטבע רק בתנאים מסוימים. כלי עץ גם כן, וכלי מתכת זה באמת דבר שהאדם עצמו יצר גם לגמרי, ושם באמת הוא מנותק לגמרי מעולם הטבע, וגם חלק מכלי תשמישו של האדם. בית לא יכול להתאמה. רק בית מצורה, שזה דין מיוחד. בית מצורה זה דין מיוחד, אם זה דין מיוחד, זה מה שצריך להעביר עליו שיעור לחוד, אז אני לא צריך להתייחס לזה אחר. בית מצורה זה דין מאוד מיוחד, באמת דין מאוד מיוחד. שם המתחילים להתייחס לאבן כבן אדם, זה דבר מדהים. לא, ככה.
נקבלת נגעים.
כן, זה עדיף שקבלת נגעים. יש אבנים עם לב אדם, נכון. זה המקרה, כשהמשורר אמר יש אבנים לב אדם, הוא התכוון לבית מבוגר. או למשהו אחר. בסדר? אבנים באמת לא מקבלים טומאה. בית לא מקבל טומאה, לא, אתם יודעים, בית לא יכול לקבל טומאה. זה דבר הזוי שבית יקבל טומאה. קודם כל כי זה אבנים, חוץ לא מחובר לקרקע. זה לא יכול להיות, זה ממש נגעים, זה רק בשביל שבני ישראל יקבלו מטמוניות שהיה שם. הקדוש ברוך הוא הסכים לשנות את כל דיני טומאה וטהרה רק כדי שנמצא את כל הכסף שהגויים החביאו. עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מוכן לשנות את הכללים של התורה. טוב, אני אגיד מילה אחת לגבי אוכלים ומשקים. אוכל ומשקה, ככה, משקה זה שאלה בכלל הוא מקבל טומאה מדין תורה. אוכל מקבל טומאה בשני תנאים. א', שהוא נתלש כבר, ב', שהוא בא עליו אחד משיבת המשקים לרצונו או לדעתו של האדם. בסדר? אם אתם סתם כותפים את הכוח מעץ, לא שוטפים אותו, הוא לא מקבל טומאה. יותר מזה, כתבתי את הכוח מעץ, ירד עליו גשם, אתם לא מעוניינים בגשם הזה, גם לא מקבל טומאה. בסדר? רק אם כתבתי פרי ובא אליו אחד משיבת המשקים לרצונכם, רק אז הוא מקבל טומאה. אוקיי? איך מה? העברתי על זה שיעור לפני הרבה שנים פה. יש שני דינים, אבל לא אגיד לך מה. בסדר? זה שיעור יסוד, מה אני אמן, אני יכול עכשיו להיכנס כל הדברים. במקרה, העברתי על זה גם שיעור, אז אתה לא יכול להגיד לך, אבל גם לא הייתי מעביר על זה שיעור, אז כאילו, אני מדבר פה על היסוד, כל דבר אתם יכולים פה לשאול על זה. בסדר? הלאה. אז זו שאלה טובה. שאלה טובה. משקים, יש שלוש אפשרויות, או שהם בכלל לא מקבלים טומאה, זה דעה תנאית, לא נפסק על ההלכה. אפשרות שנייה זה שרק שבעת המשקים מקבלים טומאה, אפשרות שלישית שכל המשקים מקבלים טומאה. לגבי מקבלים טומאה, אז דיברנו על הדרגות, יש אדם, נכון? יש את הכלים, כלי משכב ומושב ואוכלים. עכשיו אנחנו מדברים על דרגות הטומאה. כעיקרון, אתם כולכם בטח מכירים את זה, יש אבי הטומאה, אבי אבות הטומאה, נכון? אב הטומאה, אחר כך מה יש? ראשון,
שני,
שלישי. רביעי?
אולי חמישי.
אולי חמישי. עכשיו, זה הורס את כל הלמדנות הדבר הזה. הדירוג הזה הוא, המשנה לא סתם כמעט ולא משתמשת בו. המשנה משתמשת באב ובלד. בסדר? אב תומה זה מקור תומה. ולד זה משהו שקיבל, זה תולדות. למדנו בבקמה שנה שעברה, יש אבות ותולדות. בסדר? אז ככה, בואו נעשה סדר. אבי אבות התומה יש רק אחד, ומה הוא? מת. חרב, מת. אב התומה, כל אב התומה זה מקור תומה. בסדר? אוקיי? אחר כך, ראשון ושני, יש ראשון ושני, אני רוצה לדלג עליהם שנייה. שלישי, רביעי, חמישי, תוציא אותם בבקשה מהסיפור. בסדר? אבי אבות התומה זה מת. אני רוצה פשוט שהחיים יהיו יותר קלים. אבי אבות התומה זה חריג, זה מת. אין לנו אותו. יש לנו אב התומה, זה מקור תומה. יש ראשון ושני, אני עוד מעט אגע בהם. זה ולד וולד של ולד. שלישי, רביעי, חמישי, תוציא אותם מהתמונה. חמישי, זה דין מיוחד מאוד 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 שחכמים תקנו של... לגבי תומת של עבר פרה אדומה, מתעסקים שם, תקנו טהרות לגבי טהרות. רביעי, מה זה? תומה רק של קודש. ושלישי, תרומה. הרב ליכטנשטיין טען שיכול להיות שאין דבר כזה רביעי לתומה. תשימו לב, הלשון שמופיעה בתארות זה מתמה שלוש ופוסל. אבל ליכטנשטיין טען, אין כזה דבר רביעי לתומה, יש דין כזה. קודש שנוגע בתומה הוא פסול. הוא לא רביעי לתומה. קודש שנוגע בשלישי לתומה הוא פסול, הוא לא רביעי לתומה. למה הוא פסול? כי הוא נגע בתומה, לא כי הוא נטמא. לא בטוח שיש דבר כזה רביעי לתומה, יכול להיות שזה בלוף. לפי הרב ליכטנשטיין זה בלוף. מבינים? רביעי לתומה אין דבר כזה, הוא לא תמה. אז למה לא יכול להקריב אותו? למה לא יכול להקריב אותו? כי הוא נגע בתומה, הוא פסול. אם אני נגע בתומה, מה אכפת לי? אני לא נטמא. אני נוגע בשני לתומה, אני לא נטמא. אני נוגע בראשון לתומה, אני לא נטמא. לא נטמא. אבל קודש, הוא נוגע בכל תומה שהיא, לא משנה במה הוא נפסל. ככה יכול להיות הרב שטיין, ויכול שיש כאן דבר רביעי לתומה. אבל הורדנו אותו. שלישי לתומה, זה רק תרומה, גם אותה נעזוב עכשיו. נשארנו עם אב ראשון ושני. בסדר? זה באמת הדרגות האמיתיות. כל השאר זה בפריפריה. זה הלב. עכשיו שימו לב, ככה. אב תומה יכול להיות רק ישות חשובה, כי זה להיות מקור תומה. זה אב תומה, הוא מקור תומה. אב תומה זה להיות מקור תומה. לא קיבל את התומה. אתה בעצמך מקור תומה. צריך לפי זה גם להגיד שאדם שנוגע באמת, הוא מת כי הוא נגע באמת, הוא תמה כי הוא נגע באמת, לא כי הוא קיבל, אבל יכול להיות, כי זה אב התומה. אב התומה זה מקור תומה. בסדר? לכן, אוכלים ומשקים לא יכולים להיות אב תומה. אין מצב כזה. אוכלים ומשקים יכולים להיות רק ראשון ושני. בסדר? אוקיי? אוכלים ומשקים לא יכולים להיות אב התומה. אלא אם כן, הם יש להם דין מיוחד, הם דם זב, דם נידה וכו'. אבל אם אין להם את הדין הזה, הם לא יכולים להיות אב התומה. עוד מישהו שקיפחו אותו, אדם וכלים יכולים להיות אב התומה? חוץ מי? את מי קיפחו? כלי חרס. כלי חרס לא יכולים להיות מקור תומה. זה החריג השני. החריג הראשון שהם מתאמים מגופם, חריג השני שלא יכולים להיות מקור תומה. בסדר? אם הם נטמאים, אפילו כלי חרס נוגע במת, מה הוא הופך להיות? ראשון. תפוח נוגע במת, מה הוא הופך להיות? ראשון. ממילא, אגב, נמשיך עוד מעט, אז אני נראה אם הבנתם, יש לי שאלה, אני שואל אותך, נראה אם הבנתם. בסדר? זה כלל ראשון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוכלים משקים לא יכולים להיות אב. ראשון, כולם יכולים להיות ראשון. ולד תומה, כולם יכולים להיות. כל מי שמקבל תומה יכול להיות ראשון. בסדר? שני, יכולים להיות רק אוכלים ומשקים. בסדר? אדם לא יכול להיות שני, כלים לא יכולים להיות שני. זאת אומרת, אדם וכלים יכולים להיות או אב התומה או ולד התומה, אבל ולד תומה לא מתמה אדם וכלים, מתמה רק אוכל. אני אצור לכם עולם יותר פשוט. תשכחו מכל העולם שאתם מכירים. בסדר? כעיקרון, אם יש לי תומה, היא אב התומה, היא יכולה לתמה פעם אחת, לא יכולה לתמה פעמיים. פשוט. ולכן, באופן כללי, אם נגעתי במקור תומה, אני תמה. לא נגעתי במקור תומה, אני לא תמה. אדם תמה רק אם הוא נגע במקור תומה, באב התומה, או במקור תומה בעצמו. אוכלים ומשקים עשו להם פרוטקציה. אוכלים ומשקים, גם אם הם נוגעים בבלד תומה, הם נטמאים ולכן הם יכולים להיות שנים לתומה. זה דין מיוחד, אבל כעיקרון, צריך להיות, לא יכול להיות שזה יהיה ככה. אז למעשה, אם אנחנו רוצים למקד את זה, אז יש לנו אב תומה וראשון לתומה. שני זה חריג לאוכלים, שלישי זה חריג לתומה, רביעי זה חריג לקודש, חמישי זה חריג ל... אוקיי? אז למעשה, האם יש איזשהו מצב שבו אוכל יתמה בן אדם? למה לא? כי אדם נטמע רק ממקור תומה, ואוכל לא יכול להיות מקור תומה. אוכל לא יכול להיות רק ראשון או שני. ואדם חייב להתאמה ממקור תומה. אם אדם לא נטמע ממקור תומה, זה לא עובד. עכשיו יקפצו עליי כל מיני אנשים ויביאו לי ממחלוקת בית שמאי ובית הלל בעליית רנניה, ששם גזרו 18 דבר. כל ה-18 דבר האלה כמעט שקשורים לתומה זה הופכים בן אדם להיות שני. אז אמרתי, זה דין רבנן. דין דאורייתא אין דבר כזה. בסדר? מה? נו. זה רק לפי הסברה של רב חיים שלא קיבל. אבל... לא, סליחה. עגלת הפטור זה מוות, זה לא אוכל. זה לא אוכל, זה מקור תומה, נכון, אבל יפה, יפה. זה מוות, יש לי פה אוף מת, יש לי תרנגולת מתה, לכן היא מתה מת, לא כי היא אוכל. אבל יפה, יפה מאוד. אם רב חיים לא היה צודק, אז זה באמת כזה, אבל יפה, יפה מאוד, דוגמה יפה. טוב, בסדר? עכשיו, אז מה שיש לנו זה אדם וכלים. שהם יכולים להיות מקור תומה, אב תומה, ויכולים להיות ראשון, לא יכולים להיות שני כי הם חייבים, הם סנובים, הם לא מוכנים להתאמה מבלד, הם מוכנים להתאמה רק ממקור תומה, ויש לי אוכל שהוא לא יכול להיות מקור תומה, חוץ מהדוגמה היפה שעכשיו הזכרת, רותם תודה, שנבלת עוף טהור של רב חיים, לא יכול להיות מקור תומה, יכול להיות רק ראשון ושני, ויש לנו כמובן את הקופח הנצחי שזה, כלי חרס, שהם, לא יכולים להיות אב התומה כי הם לא מקור תומה, ולא יכולים להיות שני לתומה כי הם נטמעים רק ממקור תומה, ולכן הם יכולים להיות רק ראשון. בסדר? כלי חרס יכול להיות רק ראשון לתומה. אתם מבינים למה? הוא לא יכול מקור תומה ולכן הוא לא אב התומה, אבל מצד שני הוא חייב להתאמה, הוא כלי אז הוא חייב להתאמה ממקור תומה. בסדר? אוקיי? שני חריגים שאני רוצה להגיד פה, א', אמרתי כבר, אדם יכול להיות שני לתומה מכל מיני תקנות חכמים, בעיקר התקנות האלה של בית שמי ניצחו את בית הלל, אז שם הם אמרו, אנחנו עכשיו נראה לכם איך יש שני לתומה באדם, וחריג שני מאוד חשוב, מאוד משפיע על הלכה דרמטית, הוא הורס לנו המון המון דברים, וזה שמשקה, יש לו דין מיוחד, שאין דוגמתו בשום מקום אחר בכל עולם התומה, אין שום דוגמה כזאת, משקה מאפס מונה. מה זה אומר? משקה, לא משנה מה קורה איתו, הופך אוטומטית מדין ברבנן, הופך להיות ראשון לתומה. זאת אומרת, אם יש לי תפוח שהוא שני לתומה, הוא נוגע במים, מה המים הופכים להיות? ראשון לתומה. זה המקרה היחידי שאני מכיר, שהגורם המתמה הוא יותר חלש מהגורם המתאר. מים מאפסים מונה. מחזירים אותי לראשון לתומה כל הזמן. בסדר? וזה החריג השני. אז כעיקרון יש לנו אותה דרגה שדיברנו עליה. יש שלושה חריגים. זה כלי חרס שהם לא יכולים להיות מקור תומה למרות שכל הכלים הם כן. ומקרים שבהם האדם הוא שני לתומה כל מיני תקנות. הזכרתם גם ידיים. יש עוד כל מיני תקנות. ודבר שלישי זה הדין הזה של משקים שמאפסים מונה. ונראה אופטימית. נעבור להתאהות. כל מי שלא יכול להיות אב התומה, אי אפשר לטהר אותו. בשביל לטהר משהו צריך שיהיה לי פה אישיות. זה אישיות. או כלי. בסדר? תפוח זה לא אישיות. או לא, אתם יודעים מה נקרא לזה אחרת, הוא לא ישות. לכן הוא לא יכול להיות מקור תומה, הוא לא יכול להיות אב התומה, לכן גם אי אפשר לטהר אותו. כלי חרס, זה החריג השלישי שלו, כיוון שהוא לא ישות, הוא לא יכול להיות אב התומה, וגם מה עוד דפקו אותו עכשיו? אי אפשר לתאר אותו. בדרך כלל כדאי לתאר כלי חרס, זה לשבור, שזה לא פשוט להפקיע ממנו את השם של הכלי. אי אפשר לתאר כלי חרס. אפשר לתאר בני אדם, אפשר לתאר כלים. בסדר? ישויות אפשר לתאר. כל מי שיכול להיות, לא כל מי. אם אדם מקור תומה בעצמו, אי אפשר לתאר אותו כמו תובל ושרץ בידו. אבל כל מי שדיברנו עליו שהוא ישות, שזה אדם וכלים, שיכול להיות ראשון לתומה, יכול להיות אב התומה, אפשר לתאר אותו. נדבר עוד מעט איך נתאר. כן.
אני חושב
שכל אחד מהרב חזק בציון
של
שגירה
של
כלי
חרס, נתאר לך, זה לא
משקיע. יש שני חריגים. שבהם אפשר בכל זאת לתאר, זה או שאתה שובר כלי חרס, ולגבי אוכל או לגבי מים, יש דרך לזרוע אותם. ואז הם נטהרים. האור זרוע טוען, כמו דומה לכיוון שעכשיו אמנו לציע, שהמקרים האלה שאני תובל, אני באמת, אני כאילו תובל את המים. אבל גם ברש"י וגם ברמב"ם משמע, ולדעתי פשוט גם לגבי כלי חרס, שהסיבה זה בגלל שאני מחזיר אותו לעולם הטבע והוא מאבד את הזהות הקודמת שלו. זה הזריעה. דרבנן, לדעתי. אם אני זוכר נכון. זה דרבנן. אבל הם מבינים שזה חזרה לעולם הטבע. אני יכול גם להגיד שיש דין מיוחד בתרומה, תרומה שהקדושה שם מצליחה לשרוד למרות הזה. אבל החפץ ודאי מעבד את הזהות שלו. כמו כלי חרס. כלי חרס קדוש, אני שובר אותו, לא מעבד את הקדושה שלו, אבל כן מעבד את התרומה שלו. בסדר? אוקיי. לגבי חפצים שאפשר לטהר אותם. הטהרה היא בעזרת מקווה. או מים חיים או סתם מקווה. זה הטהרה. זה חזרה לעולם הטבע. לפעמים צריך ממש חזרה, בזה וזבה הם צריכים ממש באר מים חיים, לחזור ממש ממש לעולם הטבע, כי הם עצמם היו חצי מתים, ולפעמים אתה רק נחשפת למוות וכולי, ואז אפשר שתטבול סתם במקווה, לא במאר מים חיים. חוץ מהטבילה במקווה, לפעמים זה לא מספיק. לפעמים זה לא מספיק. לפעמים צריך לעשות פעולה לפני, ולפעמים צריך לעשות פעולה אחרי, ויש מקרה בודד אחד שבו צריך לעשות פעולה גם לפני המקווה וגם אחרי המקווה. איזה מקרה, סליחה, צריך לעשות פעולה לפני?
מת, לא?
מת, נכון. מת. מה שמתאר זה המקווה, אבל לפני המקווה צריך לזרוק עליו מי פרה אדומה. מים של אפר של פרה אדומה. בסדר? ביום השלישי וביום השביעי. ואז ביום השביעי, אחרי שזורקים עליו ביום שלישי וביום השביעי, אז הוא טובל ונטהר. מה המקרה השני של פעולות שצריך לעשות לפני הטבילה? מה? לפני. מה? לא, זה לא טהרה.
מה מי אמר?
מצורע. ציפורי מצורע. בסדר? הציפורי מצורע זה פעולה שמצורע צריך לעשות לפני זה. בשני המקרים האלה, למה צריך לעשות פעולה לפני? שם יש לי ממש מוות. ובמוות אני צריך ממש לקום לתחייה. זה הדין של אפר מי פרה אדומה. וגם הדין של ציפורי מצורע. בשני המקרים האלה, מה זה ציפורי מצורע? מה עושים? מה עושים את ציפורי מצורע? לוקחים שתי ציפורים, ציפור אחת שוחטים, ואז טובלים את הציפור החיה במי האדם ומשלחים אותה. זה המצורע. אומרים לו, אתה כאילו טובל בתוך האדם שלך, אתה מת, אבל בכל זאת אתה יוצא לחלם. כן? אפר פרה אדומה, המודל שם זה מודל קצת שונה, שאנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. זורקים עלינו חלק מקורבן, נכון? פרה אדומה זה קורבן, זורקים עלינו חלק מקורבן, זה מזכיר קצת המשנה האחרונה במסכת יומא. מה המשנה האחרונה במסכת יומא אומרת?
נקבה ישראל השם.
מה המקווה מתארת את מי, אף הקדוש ברוך הוא מתארת ישראל? פה אני חושב כפשוטו, הקרבה לקדוש ברוך הוא מתארת את האדם. הפרה אדומה זה סוג של קורבן שמקריבים, קורבן מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד שונה וכולי, קורבן שחשפות לקורבן הזה, חשפות לקרבה לקדוש ברוך הוא מתארת את האדם. אז זה שני המקרים, מצורע ומת, שצריך לעשות פעולה לפני הטבילה. באיזה מקרים, עוד שנייה, באיזה מקרים צריך לעשות פעולה אחרי הטבילה?
מצורע צריך לגלח.
איזה מקרים צריך לעשות פעולה אחרי הטבילה? ארבעה מחוסרי כפרה, מתוך חבורת הזב, הוצאנו את הנידה, יש לה פרוטקציות, חוץ ממנה, מצורע, זב, זבה ויולדת. חוץ מנידה, כל המקרים שבהם יש טומאה יוצאת מהגוף, זאת אומרת שבהם האדם עצמו טמא, צריך להביא קורבן. זב, זבה, מצורע ויולדת. אוקיי? אז למעשה, במקרים רגילים מספיק טבילה, מת ומצורע צריך גם לפני זה משהו, זב, זבה, מחוסרי כפרה צריכים גם להביא קורבן אחרי זה. אז מה שיש לנו זה שיש לנו מקרה אחד של מת שצריך גם לפני, שלושה מקרים זב, זבה ויולדת שצריכים אחרי, ומקרה אחד שבו צריך גם לפני וגם אחרי, שזה מצורע. צריך גם לפני וגם אחרי. צריך גם לפני הטבילה וגם אחרי הטבילה. מילה אחת על הרעיון של הקורבן. הקורבן שם, יש לו איזשהו מימד מתאר, ולא מובן, ולא במובן מחפר לכאורה, אבל זה, וזה לא קשור לעבירה שהם עשו. אישה יולדת לא עשתה שום עבירה, נכון? רבי שמעון אומר, בגלל שהיא נשבעת, בסדר, זה צריכה להביא קורבן שהיא נשבעת, לא על זה שהיא ילדה. הרעיון הוא שהאדם מסוים נעשה בו, זה קצת דומה לאפר פרה אדומה, יש בו חיסרון מסוים והוא חייב להשלים אותו, משלים אותו על ידי הקרבת קורבן הקדוש ברוך הוא. על ידי זה שמביא קורבן הקדוש ברוך הוא משלים משהו בתוכו שהיה חסר. היה בתוכו איזה חלק חסר והוא משלים אותו. לא במובן שהוא חטא. בסדר? זהב, אני לא יודע אם הוא חטא, הוא לא מביא קורבן כי הוא חטא, הוא מביא קורבן כי הוא היה זהב. זבה מביאה קורבן כי הייתה זבה, לא בגלל שהיא חטא. גם מצורע מביא קורבן כי היה מצורע, לא בגלל שהוא חטא. אם אני באתי עם מצלמה, שני אנשים עשו את אותם עבירות, שניהם דיברו לשון הרע באותה מידה, אחד נהיה מצורע, אחד לא, המצורע מביא קורבן, הוא שלא היה מצורע לא מביא קורבן. הקורבן מביאים אותו על המצורע. אדם שהיה מת בתוכו, היה בתהליך של, גם יולדת, כן, היה באיזשהו תהליך מסוים של חיים חלקיים, כן, יולדת זה דבר מדהים, לא קולטים את זה בכלל. כשאדם יולד משהו, המציאות של הלידה זה מציאות מדהימה, אבל היא מציאות מאוד, מאוד מסוכנת, מאוד קשה, מאוד... בכל המקרים האלה הוא צריך להביא עכשיו קורבן כדי למלא את החיסרון הזה שאותיר מאחוריו בחלל. כן, שאלות? שאלה יש לנו משהו, כן.
לא.
כן, הקרבה לקדוש ברוך הוא, לדעתי, כן. כי הוא מחריב קודשים בחוץ. זה האבסורד. כן. כלי זכוכית גזרו על זה. זה אחד הדברים המועטים שאנחנו יודעים על רבי שמעון בן שטח. או ניתאי ארבלי, אני לא זוכר. בתקופת הזוגות יש לנו מעט דברים שאנחנו יודעים. אחד הדברים שאנחנו יודעים שגזרו טומאה על כלי זכוכית. כלי פלסטיק, אתה יודע איזה מחלוקת אדירה יש על זה? אם לא יתמו כלי פלסטיק, זה יציל את כל הכהנים לדעתי. אבל אני בדי בטוח שכמו שבפסח היום יש גם ופלות והכל קשר לפסח, אז שיבנה המקדש יהיו כלים שעשויים מדגים או מכלי אבנים או מסגסוגת של משהו שלא מקבל טומאה, זה די ברור. יהיו בתים כאלה של כהנים שזה אחרת באמת, אתם לא מבינים מה קורה, הרי בקשר יש לך איזשהו טומאה, אתה כאילו אישה נידה, אישה יולדת, זה סיפור כאילו... אבל כלי פלסטיק זאת שאלה, יש איזה נפקמינות גם היום, יש איזה כמה נפקמינות, אבל זאת שאלה מעניינת לגבי כלי פלסטיק, כן.
לגבי מצורה שצריך לגלח את כל השערות, זה לא שערות שם?
זה חלק מהסיפור של הציפורים וכו', כן, עם השמן וזה, כן. בסדר? טוב, אז אני מזכיר לכם, דיברנו על מקורות הטומאה, אוקיי? דיברנו על זה שיש שלושה קטגוריות, מוות, אדם, בהמה, עוף, שרץ, שכבת זרע. דיברנו על אנשים שהם בעצמם חצי מתים, מצורע, זב, זבה, נידה ויולדת. ודיברנו על מקריבי קודשים בחוץ לשלושת המקורות. דיברנו על העברת טומאה, אפשר להעביר טומאה או כמו חשמל שעובר או כהגדרת זהות. העובדה שאתה משכב הזב מטמא אותך, לא כי הזב העביר אליך טומאה, אלא כי התורה אמרה שמשכב הזב מטמא. בהקשר הזה דיברנו על יש מגע, מסע והסת, ויש תומת אוהל של מרחב, ומול זה יש תומה של פעולות, שזה הקרבת קודשים, ביעה, כן, מקרה של שכבת זרע ונידה, יש מקרה של משקע ומושב, ויש את החבורה של רב חיים מהבר מצווה, כן, על תומת מבלת עוף טהור. לגבי מקבלי התומה, דיברנו על דבר מאוד קשה, מבקש תזכרו אותו טוב טוב טוב. בשביל שמשהו יקבל תומה הוא או האדם עצמו או כלי תשמישו בתנאי שלא חלק מעולם הטבע. שתי דרישות. יש בספר של המדרש כמה וכמה חקירות על כל מיני מקרים מאוד מעניינים. שאלה האם הסיבה שהם לא מתאמים זה בגלל שהם לא כלי תשמיש או בגלל שהם לא חלק מעולם הטבע. הלו? דיברנו על יש תומת כלים, תומת משקע ומושב, יש אוכלים ומשקים. הזכרנו את זה שיש כאן דרגות התומה, יש אבי אבות התומה שזה רק מת. יש חמישי שזה ספק בכלל אם זה קיים, רביעי זה טומאה שרלוונטית למה? למה? לקודשים, ויכול שזה גם לא טומאה, אבל אני אומר שאולי זה לא טומאה אלא רק נגיעה בטומאה. שלישי זה תרומה, מה שנשארנו זה עם אב ראשון ושני, זאת אומרת עם אב ובלד ובלד עד שבלד. דיברנו על זה שכדי להיות אב אתה צריך להיות ישות, זאת אומרת אדם וכלים חוץ מכלי חרס. כדי להיות שני, כדי להיטמע מבלד צריך להיות אוכל או משקה. בסדר? וראשון למעשה יכולים להיות כולם. להיקבל טומאה ממקור טומאה זה יכולים להיות כולם, גם כלי חרס. לגבי התארות, הזכרנו שמי שלא ישות לא יכול להתאר, לא כלי חרס ולא אוכלים ומשקים. יש כל מיני מסלולים אחרים שהם לדעתי לא התארות, אבל יש דעות אומרות אחרת. עמנואל, תודה. ודרך המלך בהתארות זה כמובן תבילה במקווה, יש כאלה שדברים צריכים לעשות משהו לפני התבילה. כמו אמת ומצורע, ויש דברים שצריך לעשות אחרי התפילה, זה מחוסרי כפרה. שבוע טוב וטהור, תודה רבה.